השבוע אנחנו קוראים את פרשה סיסרוי, הפרשה שבו אנחנו לומדים על מעמד הר סיני וקבול הסטוירו ועשרת הדיברות. כל הראשונים מצטטים מדבריו של רבינו סעדיה גאון שעשרת הדיברות הם תקציר של תרי"ג מצווה שבתוירו. בעצם יכולנו לבחור השבוע איזה סוגיה שיש בכל הש"ס כולו. בדרך כלל בפרשת יסרוי אנחנו מדברים על סוגיה מסוימת מהלכות שבת. זוכר הסיום השבס לקדשי שיש השם את העבד וסיסו כל מלאכתו חוב יום השיש שבס לשם הלקחו לא יסעס כל מלאכו. והיום אנחנו נדבר על הסוגיה הרחבה העמוקה של פיקוח נפש דויכו שבס, וכל כך הרבה הלכות קשורות לפיקוח נפש בשבס ופיקוח נפש בכלל, לא נוכל אפילו לנגוע במקצתם, ולכן השיעור היום מוקדש לשאלה מאוד מוגדרת וספציפית שרבים מן הראשונים ואחרונים עוסקים בה, ויש לה השלכות בכמה תחומים. שבס הותרה אצל פיקוח נפש או דחויה אצל פיקוח נפש? עצם המושגים הותרה ודחויו מופיעים בשעס רק בהקשר אחד בלבד, פסוחים מים ווב ועוד מקומות בשעס. קורבנות ציבור קריבים בתאומה, מותר להקריב קורבנות ציבור בתאומה. ולא נכנס לשאלה של קודשים, האם זה קשור לקורבנות ציבור לעומת קורבנות יוחיד, או בעיקר כל קורבן שקבוע לו זמן, שיש לו זמן קבוע, מכל מקום. נחלקו תנוי, האם תומה הותרה בציבור או דחויה בציבור ונאף כמינה? האם צריך להשתדל ולצאת מגדרנו לעשות את העבודה בתוהרה? להביא כהנים תוהרים מבית אב אחר, ממשמר אחר. אם תומה הותרה בציבור אז לא צריך לעשות את ההשתדלות הזו, הותרה. והרי זה היתר גמור, אם תומה דחויה בציבור, היא דחויה רק בעין מנוס, אבל אם אפשר להשתדל לעשות בתארה, אסור לעשות בתאומה. כך דנו ראשונים אחרונים גם בקשר להלכות שבת. ויש פה הערות מאוד מעניינות. כותב הרמב״ם פרק בי זלוך א' מלך השבס, ואני קורא את השונו של הרמב״ם. דחויה היא שבס אצל פיקוח נפש, כשאר המצוות. ולפיכך חודש יש בסכון עושים לו כל צרוכו בשבס. האם יש מקום לספק? הרמב״ם כותב דחויה היא שבס אצל סקונס לפושס, ויאף על פי כן נחלקו בכוונס הרמב״ם. כסף משנה במקום כותב, מדוע הרמב״ם נוקט ששבס דחויה אצל פיקוח נפש ולא הותרה? משום שהרמב״ם מדמה את השאלה הזו, היחס בין שבס לפיקוח נפש, לסוגיה של היחס בין קורבנות ציבור ותומה. וכשם שהרמב״ם פוסק בהלכות ביאס מקדוש שטומאה דחויה בציבור, לשיטתו הרמב״ם גם פוסק ששבת דחויה אצל פיקוח נפש. כך כותב הבייס יוסף. הרי שהכסף משנה מדייק מלושן הרמב״ם שאכן שבת דחויה ולא הותרה. לעומת זאת בתשובת הרמ"א סימן עין וו, הרמ"א פשיטלי שהרמב״ם סבור טומאה הותרה בציבור. פיקוח שבס הותרה אצל פיקוח נפש, ורמו מביא את לושן הרמב״ם. הרמב״ם כותב דחויה, ורמו כותב אילו היה מחלוקת בגמור אם שבס הותרה או דחויה, היינו מצפים הרמב״ם לדקדק בלשונו. אבל מכיוון שאין כזה סוגיה ואין בגמור הדיון אם שבס הותרה או דחויה, ולפיכך הרמב״ם לא מדקדק בלשונו, ורמב״ם כותב דחויה. באופן מעשי, שבת דחויה, פיקוח נפש, מותר לך לשבס. אבל מבחינה מהותית, דעס הרמ"א, שהרמב"ם סבור שבס הותרו ולא דחויו. מחלוקת מן הקצה אל הקצה. הבייס יוסף, לכאורה, הכסף משנה זאת אומרת, אותו מחבר כידוע, אבל הכסף משנה לכאורה מאוד מחודש. מה עניין שמיטה אצל הר סיני? מה עניין שבת אצל תומה בקורבנות ציבור? מה פתאום לדמות אותם זה לזה? בתורה יש המון הלכות, המון מצוות והמון סוגיות בש"ס, שיש דברים שדוחים דברים אחרים. מי אומר שכולם צריכים להיות דומים זה לזה? מה פתאום לדמה? אבל הכסף משנה מתקשה בדברי הרמב״ם, אז על סמך מה כותב הרמב״ם דחויו? מן הסתם הוא למד את זה, מתומה דחויה בציבור. והרמב״ם לעומת זאת כותב, הדמיון כל כך רחוק, שזה לא דומה כלל, עד כדי כך שהרמב״ם אפילו לא מדקדק בלשונו, כשהוא כותב תומה דחויה בציבור. אז למה בכל זאת הרמב״ם סבור ששבס דחויה, הותרה אצל פיקוח נפש ולא דחויה? אז המחלוקת היא, הרמב״ם מדקדק יותר מלשונות הרמב״ם וההלכות שאנחנו מוצאים בדברי הרמב״ם. כותב הרמב״ם שם בהלוכה בייז, בהמשך דבריו מהלוכה א'. אז קודם כל כותב הרמב״ם, דחוי שבס אצל פיקוח נפש, אצל סקונס נפושס, כשעה כל המצוות, לפיכך, חודש יש בסקונה, עושים לו כל צרכיו בשבס, על פי רופא אומן. המגד משנה, פרק א', הלוך י' ד', מדקדק מלשון של רמב״ם, שמופיע גם ברמב״ן. אוי זה לכל צרוכב, אפילו אין במניעת אותם הדברים משום סכנה. הרי שרמב״ם סבור, וזה הכסף משנה לא מדגיש, זה רק אני אומר, לפי המגד משנה, הרמב״ם סבור, חולה שיש בסכנה מותר לעשות לו כל צרכיו, אפילו צרכים שכפי ראות עינינו אין בהם קשר לסקונס נפושס. אבל הרמב״ם בלוך הבייז ממשיך וכותב, חולה שיש בסקונה, מדליקים לו את הנר ומחבים לו את הנר, ומבשלים לו תבשיל ומים, בין להשקותו ובין לרחיצת גופו, כלולוי של דבר, שבס כחול היא, לכל דבר שהחולה צריך להם. דהיינו שבס הוא כיום חול. והלשונות האלה משמע מהם שהרמב״ם סבור, שבס הוא כיום חול, אין בין זה לזה, ולפיכך שבס הותרו אצל פיקוח נפש. וזה מביא אותנו לשאלה מרתקת וקצת מטרידה. שולחן אורך, אורך חיים כמובן, סימן שין חופכה, זה הדין של חולה בשבס. בסעיף י' ד' אנחנו לומדים הלכה אחת, אבל בסעיף י' בייז, בסימן שין חופכה, כותב המחבר, חולה שיש בסכונה, מחלה לנוי שבס, ועושים לו כל דבר שרגילים לעשות לו בחול, ולשיטס המחבר, לא עושים הלכות לא על ידי גוי ולא על ידי קוטון וגם לא בשינוי. ודווקא רמו כותב שאם אפשר לעשות מלאכה בשינוי בלי להשעות את עשיית הדברים שחולה צריך להם, צריך לעשות בשינוי. לחולה זאת הדוגמה הקלאסית בשאלה הותרו או דחויו, כי זה דומה לדיון בתומה. אז דווקא רמו שסבור בדעת הרמב״ם ששבס הותרו, כאן הוא פסק הלוכה למעשה שצריך לעשות שינוי. ואביס יוסף שבכסף משנה, הוא לומד את דברי רמב״ם שדחויו, ואביס יוסף סבור שלא צריך לעשות על ידי שינוי, ונמצא שגם אביס יוסף וגם הרמב״ם לחולה סוטים את דברי עצמם. מכל מקום, הזכרתי מקודם את דברי המגד משנה. מגד משנה בהלוכה י' ד', מה כותב שם הרמב״ם? יולדת, בפי חז"ל יולדת קרויה חיו, מותר לחלל שבת לצרכיה דינה כחולת שיש בסכנה, ומדליקים לה את המדורה כדי שתתחמם כאשר היא סובלת מקור, אבל לחולה אין מדליקים מדורה, והרעבד תמי על הרמב״ם, איזה חולה מדובר? אם מדובר בחולה שאין בסכנה פשיטה שלא מדליקים מנורה, לא עוברים על מלוכת דאורייתא בשביל חולה שאין בסכנה. ואם חולה שיש בסכנה, אז למה לא? למה לא? מה בין יולדת לשאר חולה שיש בסכנה? הלא דין אחד להם. כותב המגד משנה, אולי משום שרמב״ם סבור שאפשר לא יביא בגודים. קר לו, שיתנו לו עוד צמיחה ועוד צמיחה, עד שיתחמם, בשביל מה צריך להדליק מדורה. אבל אני סבור, כך כותב המגד משנה, חולה שיש בסכנה עושים לו כל צרכיו, זה לא שנה רמב״ם, אפילו אין במניעת אותם הדברים משום סכנה. כל צרכיו משמע כל מה שהוא צריך. ואנחנו לא צריכים לשפוט ולחקור ולדרוש ולשאול את הרופאים, האם הם לא נעשה לו את הטיפול הזה, את הדבר הזה, האם חייו יהיו בסכנה? לא צריכים. או אצלנו כל סוף אפילו אין במניעת אותם הדברים משום סכנה. ולכן, מגד מישנה אומר, אני חושב שמותר גם לשעה חודש יש בסכנה, לחמם לו מים. מה היסוד סברת המגד מישנה? מה צעד, מה הטעם יש לומר שמותר לך לשבס של חודש יש בסכנה, אפילו כאשר אין צורך למניעת סכנה? אין במניעת סכנה משום סכנה. רבים האחרונים שסבורים, צמח צדק, אור החיים סמל למד ח', אבלנזר אור החיים קוף י' ח', תלמידו של אבלנזר, חלקס יואב, אור החיים סמל י' ד', רב אלחונה וסמן בקויבת סורס ביבוא מסדפי, כולם דיברו שפה אחת, והם אומרים ששאלה זו תלויה אם הותרו דחויו. אם הותרו, אז מותר לעשות דברים גם שאין במניעתם סכנה. אם זה רק דחויו, אז אסור. כך פרשו כל החוין המנהל. ולפי זה, אם המגד משנה מדייק מלושן הרמב״ם, שמותר לעשות לחוי לכל דבר, אפילו אין במניעתו סכנה, הרי זה משתלב עם שיטה סרמו, שלדעת הרמב״ם זה דווקא הותרו, ולא דחויו. אבל אני כשעצמי מתקשה עד למאוד, בהסבר הזה. מה זה קשור להותרו או דחויו? שבס לא הותרה אצל החולה. שבס הותרה אצל פיקוח נפש. בניגוד לתומה שהותרה בציבור, תומה הותרה להקרבת הקורבן. אבל שבס לא הותרה אצל האדם. שבס הותרה אצל פיקוח נפש. אז מה היתר יש לעשות מלוכה בשבס כאשר זה לא כרוך לפיקוח נפש? כאשר זה לא נועד להציל אדם מסכנת מוות. מה היתר יש בזה? מה זה קשור להותרו או דחויו? פעם לא הבנתי. ולכן אני הזדהיתי, כבון עשה מגד משנה שונה בתכלית, וכאן אני צריך קצת להרחיב. אני חושב שסבור עשה מגד משנה מושתתת על הנחה. ברגע שיש לפנינו חולה שיש בסכנה, אנחנו לא חייבים ואף לא רשאים להפעיל שיקול דעת ולשפוט יש סכנה או אין סכנה. בחולה שיש בסכנה, אתה לא יכול לדעת מה עלול לעטות את הכף ולהביא בסופו של דבר לפטירתו ולמותו, מכיוון שהוא מדבר בחולה שיש בסכנה. וזה שיטה המגד משנה, אויסן לוי כל צרוכוב. ולא של שכנוח, עושים לו כל דבר שרגילים לעשות לו בכל. זה לא של שכנוח. המוגר לא מסיב קוטנלד, מדייק מהלשון הזה של המחבר, עושים לו כל שרגילים לעשות לו בכל, כי שיטה עשה מגד משנה, אפילו אין במניעת עושים דבר משום סכנה. ואני אומר, לא שיש שתה לך לשבס כאשר לא מדובר במניעת סכנה, אלא בכל שיש בסכנה, אין לנו שיקול דעת. ולכן, גם אם לפי דעתנו, ולפי דעת החולה בעצמו, ולפי דעת הרופאים, לא מדובר במניעת סכנה, לא. חז"ל אומרים, אם זה מה שהוא צריך, עושים לו. ויש דוגמאות רבות, שאנחנו מוצאים בענייני פיקוח נפש, שחז"ל הפקיעו ממנו את הסמכות. דוגמה, יש מחלוקת צורך אני. אז יש הלכה ידועה, חולה שאומר צורך אני, מכילים אותו ביום הכיפור, אם כך נפסק בתוף ריש י' חס. שלוש מקורות בדברי רבי סיינו הראשונים. הגועס מרדכי, שבס תוף סמך דלת, הגועס מימוניוס בהלכס יום הכיפורים, והמקור שלישי אור זרוע, הלכס יום הכיפורים סימן ריש פי. כל אלה מביאים מחלוקת בין הריבש, לא הריבש הידוע, תשובס הריבש, רבי יצחוק בר ששת, אלא מבעלי התוסס, רבי יצחוק בר רב שלוימו, הוא סבור שצורך אני, זה רק המחוי לא אומר, אני מרגיש, לא ייתנו לי לאכול, אני אמות. ורבינו תם חולק עליו, ורבינו תם שואל בציניות, האם החולה הוא נביא, או שהוא רופא מומחה, איך הוא אמור לדעת מה יקרה לו אם לא ייתנו לו לאכול? איך הוא אמור לדעת? שני חולים מרגישים אותו דבר, אחד היסטרי ובעל פניקה,
והוא אומר, תנו לי לאכול אחרת אני אמות. השני יותר הגיוני, אינטליגנטי, והוא אומר, אני צריך לאכול, אני מרגיש שאני לא יכול, אבל מנהל לא לדעת מה יקרה, הם לא ייתנו לו לאכול. ולכן הבן אותם אומר, כל חולה שאומר צורך איני ואיני יוכל, מכילים אותו. מה המחלוקת? לא ברור. אבל רבינו תם באריכות דבריו שם כותב, אפילו בשביל דאבון עבר אחד, מחללין שבס במלוכת דיורייסה. רבינו תם סבור שבשביל סכונס עבר, מותה הלכה לשבס. לא נפסק הלכה כרבינו תם. שין חופכי סיוד זין כתוב בשכנוח סכונס עבר, מותה לעבור על סבוס, אבל לא דיורייסה. אבל דווקא בהגדרה צורך אני חושב הלוכי כרבינו תם. ומנעין לי, לא רק מסתימס הלושן של השכנוח תוף רשיות חס צורך אני. בסעיף א', תוף רשיות חס, כתוב בשכנוח, חוילה. שהרופא אומר, אם לא יכילו אותו, אפשר שיכבד עליו חוליו ויסתכן, מותר להכיל אותו. ואם הרופא אומר שאיננו צריך, אבל החוילה אומר צורך, גם מכילים אותו. אצל הרופא, שכנוח מעריך בלשונו. הרופא אומר, אולי הוא יסתכן. אצל החולה, המחבל לא אומר, מה הוא אומר? הוא אומר, צורך אני. אפשר לדחוק ולומר, הסייפה נלמד מן הרשא. אבל לא נראה לי כך. אני חושב ששכנוח פוסק רבינו תם, צורך אני, זה בכל מקרה שהחולה לא אומר, אני לא יכול. ואפילו על סכון הסייפה. ורבינו תם כותב, יש הרבה הלכות כאלה, מכה של חולה לא מתים, כלב שויטר שונו שכן, לא מתים, ואף על פי כן חזר אמרו, מותה לך לשבס. וברור מתוך התבוננות באריכות הלשון של הראשונים שהביאו את שיטה סבן אותם, שגם שם, שיטה סבן אותם, היא לא לוקחים סיכונים. וגם כאשר הסכנה רחוקה, לא לוקחים סיכונים בפיקוח נפש, ולדעתי זה שורש הדין של המגד משנה. חולה שיש בסכנה צריך לטפל בו בדרך הנאותה ביותר, הטובה ביותר, הראויה ביותר, ואין אנחנו מוסמכים לקבוע מה הוא כן צריך, מה הוא לא צריך, מה צריך יותר ומה צריך פחות. תשובה סרט בז, יש שתי תשובות חשובות ביותר ממש בעניין הזה, אלף יוד זין ואלף ריש. ורד בז בתשובה אחת כותב כנל, בתשובה השנייה הוא כותב סברה קצת שונה, והוא כותב, חולה שיש בסכנה, אם אנחנו נצטרך להכריע, מה כן יסכן אותו, מה לא יסכן אותו, יש חשש לא עכשיו, אבל מחר, מחורתיים, במקום אחר, בחולה אחר, בסופו של דבר מישהו ימות. עד שאנחנו נחליט ונדרוש ונחפש רופא להגיד מה כן צריך, מה לא צריך, מה כן יסכן אותו, מה לא יסכן אותו. אז לפי הרדב"ז, חז"ל תקנו בדרך תקנה באופן גורף, כדי למנוע סכנה, אם לא היום אז מחר, ואם לא מחר אז מחרתיים, ואמרו, אויסן לא יקול צרוכוב. זה גישה קצת שונה מהרדב"ז. אבל אני הזדהיתי, אין דבר שמתיר מלוכת דאורייתא לפיקוח נפש. מה זה קשור אם הותרו או דחויו? אם אין סכנה, אין סכנה. ואם אין סכנה, אין דחויו ואין הותרו ואין פיקוח נפש ואין כלום. אז מה השאלה הזו תלויה אם הותרו או דחויו? אלא שיש כאן יסוד אחר. וכפי שאמרתי, אנחנו מוצאים את זה בעוד תחומים בפיקוח נפש, כך שחזל קבעו מסמרות והשבו מידוי סיים. וזה היסוד של המגד משנה. ויש בזה נפקא מן ההלכה למעשה. המשנה ברורה פוסק שאין הלכה כמגד משנה, משום שמדברי רש"י הוא מדייק שלא כדברי המגד משנה, והמשנה ברורה כתב ספק דאורייתא לחומרה, ואני אומר לא, לא ספק דאורייתא לחומרה, ספק לפושס לכולה. משום שלדעתי המשנה ברורה הבין כמו כל האחרונים הנ"ל, הותרו. אין פיקוח נפש ואף על פי כן מותר. אם כן, ספק דאורייתא לחומרא, מיכא תיסא להקל. אבל לפי הבנתי את דברי המגד משנה, כל דברי המגד משנה מושתתים על חשש שאנחנו לא יכולים לדעת מה יטה את הכף. ולכן זה סוף גלובה של הכולו. ועוד מקור אפשרי למגד משנה זה המושג של יסו ודאית. אז הגמור אומרת ביומה, אישה יולדת, אומרת, אין מספיק אור בחדר, והיא חוששת שם ילדת, הרופא לא רואים מספיק, לא מטפלים בה כראוי. הרופאים והחיות אומרים, היא היסטרית, יש מספיק אור, אין שום צורך להדליק את הנר, והגמור אומרת, מדליקים את הנר. גם אם היא עיוורת, מדליקים את הנר, משום ליישב את דעתה. הרבה פעמים אני אומר בשיעורים, אילו הייתי לפני 800-900 שנה, כך הייתי אומר. הרבה פעמים אני מתבטא כך. אבל אני חי היום ולא הייתי לפני 800 שנה, וכנראה שהקדוש ברוך היו סיבות טובות שלא הייתי אז, ואני עכשיו. כנראה שהוא ידע למה. אבל מכל מקום, אילו הייתי לפני 850 שנה, דווקא פה הייתי אומר חומר, בדרך כלל אני אומר קולס, אבל פה הייתי אומר חומר והייתי אומר. יסו ודאית רלוונטית רק ביולדת ולא בשום חולה אחר. כי יולדת צריכה להשתתף בתהליך הלידה. ואם היא תהיה היסטרית ובפאניקה היא עולה לסכן את הולד ולסכן את עצמה, ולכן הדין הזה של תדליקו את הנר, אין פה מספיקו, נאמר רק ביולדת, אבל לא בכל שיש בסכון האחר. אבל הרשב"א ועוד ראשונים כותבים שהדין הזה נאמר בכל כל שיש בו סכון. אף על פי שהרופאים אומרים, זה סתם היסטריה, אין צורך. אבל החולה אומר, הוא חושב שכן צריך. עכשיו, פה זה לא צורך אני, זה לא אדם שמדבר על עניין רפואי שהוא צריך לאכול. תדליקו את האור, משום יסו ודאית, מותר לך על השבס. אף על פי שהרופאים אומרים, אין שום סכנה. אנחנו לא מוסמכים לומר מה עלול לסכן אותו ומה עלול. אנחנו יודעים שיש איזשהו קשר בין מצב רוח, בין מצב נפשי ובין המצב של החולה. הגרו אומר את זה גם במשלי על הפסוק רוח, איש תכלכלהו. אנחנו גם ברפואה מודרנית יודעים על קשרים סייכוסימטיים בין גוף ונפש. בכל מקום, חז"ל אומרים, צורך אני, לא צורך אני, יסו ודאית, מותר לך לשבת. וכל הנחלים הולכים על הים, והיסוד של כל ההלכות האלה הוא שכאשר מדובר בכל שיש בסכנה, לא רק שאנחנו לא חייבים, אנחנו גם לא זכאים לקבוע בדיוק מה יש בו פיקוח נפש ומה לא. ואף על פי כן אני אומר, עד גבול מסוים. וזה מביא אותי לקושה שרבים מהאחרונים עוסקים בה, ואני חושב שהקושה מקור הלייסה. טוב ראי שיוד חס, ברכס יום כיפורים, יש דין. חולה שצריך לאכול, מכילים אותו פוחס פוחס מקשיר. אלו הם כן, הרופא או חולה, אומרים שהם צריכים יותר. פוחס פוחס מקשיר. שואלים האחרונים, לפי המגד משנה, למה פוחס פוחס מקשיר? אוי זה לא כל דבר שרגיל הם לעשות לא בכל. עושים לו כל צריכה, ואפילו אין במניעת אותם הדברים מסכנה. אז למה להכביד עליו שיוכל פוחס פוחס מקשיר? אבני נזר, רב אלחונה והסמן, במקורות שציינתי לאל, הם אומרים, הדין הזה של המגד משנה נאמר רק בשבס, ביום כיפור זה דחויו ולא הותרו. ואני אומר, מהיך את היסר לחלק בין שבס ליום הכיפור, אם זה הותרו וזה דחויו. תשובס חסם סויפה פעמיים, אורח חיים פי ה' יורדיה שין למד חס. וכך כותב גם הישועס ינקה בסימן שין חוף חס, אורח חיים כמובן, הם אומרים, רק שבס הותרו, שהכל איסור התורה דחויו. מה פתאום? כי בשבס מלבד הדין של וחי בהם ולא שיומס בהם, יש עוד סברה, חל על עולב שבס אחס, כדי שיש משבוס עשר בה. ולכן בשבס הותרו, ואני תמה, ואני תמה. קודם כל, המקור של שבס קורנס הגמור, זה וחי בהם ולא שיומס בהם. ושנית, לפי רב שמעון במנסיה, המקור הבודד והיחיד זה חל על עולב שבס אחס כדי שיש משבוס ארבע. ואף על פי כן, גם יום כיפור נדחה, גם חורס הסורס נדחים. גם הסברה של כדי שיש משבוס ארבע לא נאמר דווקא בשבס. שבס זה רק משל. שבס זה רק משל. והכוונה תציל אותו כדי שיוכל לשמור מצוות הרבה. אז מה בין שבס לשם מצוות התורה? יתרה מזו. קראתי מקודם את הלושן של הרמב״ם, פרק ב' הלוך א', דחוי יהי שבס אצל צפון הסנפושס כשער כל המצוות. הרמב״ם כותב כשער כל המצוות. ולמדנו מדברי רמב"ם שדין אחד לשבס ולכל המצוות. אז מה פתאום לחלק בין שבס ליום הכיפורים? רב חיים בריסקו, גם הוא שואל שאלה הזו, ולשיטתו זה לא קושה, זה תירוץ. ובריסקרוב, הלכה שביסס אוסור, דיני צום יום הכיפורים, בגריז על הרמב"ם, בריסקרוב מביא, שאובי מוירי, היו מוירו ובו. הוא פסק הלוך למייס, החולי שיש בסקונה, שאוכל כדרכוי, לא פוחס פוחס מגשיר, אבל במשנה כתוב פוחס פוחס מגשיר, שחנוח כתוב פוחס פוחס מגשיר, אומר רב חיים. לא שלמחה בתוף רשיות חי סעיף א', חוילה, שהרופא אומר, שאם לא יאכל אפשר שיכבד עולב חוליו ויסתקן, מוטל על החול. דייק רב חיים בריסקה, או שמה זה הבריסקה רוב, וכך הוא מיישב את הפסק של רב חיים בריסקה, לא שלמחה במשהו שמדובר בחולי שעדיין איננו חולי שיש בסכונה. יש רק חשש שאם לא יאכל, המצב שלו יידרדר ויגיע לידי סכנה. הוא צריך לאכול פוחס פוחס מגשיר, כי הוא עדיין לא מוגדר חולי שיש בסכונה. אבל מי שכבר חולי שיש בסכונה, אין לו דין שיעורים. ואני תמי התמיה הגדולה על הפירוש הזה. אז השכנוח מדבר רק על חולי שעדיין לא חולי שיש בסכונה, אבל יכול להיות שידרדר ויהיה חולי... אז אולי הביסי יוסף השכנוח יועיל בטובו להגיד לנו מה הדין של חולי שיש בו סכונה. אז זה לא כתוב בשום מקום. זה הגיוני. שחנוך אומר רק את הדין של מצב לא מצוי, יכול לשאם בסכונה, אבל הרופא חושב, אם לא יוכל, יגיע לידי סכנה, וזה הדין היחיד שכתוב שם, שחנוך בערך השם כיפר. אז למה שחנוך לא תורך להגיד לנו, אז מה הדין של חול שיש בסכונה, שלא צריך לאכול פוחס פוחס מגשיר? יותר מזו, הלשון הזו מופיע בסעיף א', סעיף א' לא מדבר על שיעורים בכלל, סעיף א' כתוב, חולה, שהרופא אומר, שאם לא יוכל, יכבדו לו בכל יבי הסתקן, אין צורך עומד ומכילים אותו. כאן לא מדובר בשיעורים. שיעורים כתוב רק בסעיף זין, לקראת סוף הסימן. אז מה הקשר? בסעיף א' כתוב שאין צורך עומד ומכילים אותו. אז זה דווקא חולה שעדיין איננו מסוכן. התשובה מאוד פשוטה. שום חולה לא מת כי הוא לא אכל. אין כזה מצב. חולה לא מת כי הוא לא אוכל. כל אדם ימות כשהוא לא אוכל, שאלה כמה זמן, במוקדם ובמאוחר אי אפשר לחיות בלי לאכול. אז מה הבעיה בחולה? הגוף שלו חלש, בריאותו רופפת, מערכת החיסונית חלשה, ולכן הוא צריך להתחזק. אם הוא לא יאכל והוא יחלש עוד יותר, הוא יכול להגיע לידי סכנת מוות. זה בדיוק התיאור של המחבר, תיאור שתואם לחלוטין לחולה שיש בו סכנה, לא לחולה שאין בו סכנה. חולה שיש בסכנה, אם לא יאכל, מה יקרה? הוא לא ימות מחוסר אוכל. הוא ימות כי המצב ידרדר, והוא יחלש עוד יותר, והמחלה תתגבר ותכריע אותו. וזה בדיוק התיאור של המחבר, אם לא יאכל, אפשר שיכבד עולב חוליה ויסתקן. זה התיאור המושלם והקלאסי של חולה שיש בו סכנה, שרופא אומר שצריך לאכול. ואין כאן שום קושי ושום דיוק בלשון השכנוח, ופשיטה שחולה צריך לאכול פוחס פוחס מקשיר, וכך פסקו כל מוירו אירוע באלף שנה, מאז הרמב״ם ועד עצם היום הזה. אז הדרך הוא של הדוכתא. אז למה הוא צריך לאכול פוחס פוחס מקשיר לפי המגד משנה? כי אין שום סתירה בין המגד משנה לדין שיעורים. בדרך כלל אדם חולה שיש בסכנה, אין לו הרבה תיאבון, בריאתו רופפת, הוא אוכל אכילה מועטת, ואם לדעתו וגם לדעת הרופאים הוא לא צריך לאכול יותר מכשיעור, אז מה הבעיה? מה הבעיה? כל צרוכב מישהו צריך לומר שיש לו צורך בזה, או החולה או הרופא. אז למה שלא יאכל פוחס פוחס מכשיעור, אם זה בסדר מצד החולה וגם מצד הרופא? ואם החולה מרגיש, אני צריך יותר פשיטה שמכילים אותו, ליסמן דפלג. ואם הרופא אומר שהוא צריך לאכול יותר פשיטה שמכילים אותו, וליסמן דפלג. ולכן אני חושב, אין בכלל שמץ של סתירה בין המגד משנה ובין הדין של פוחס פוחס מקשיעור. וזה מחזיר אותנו למקור של המגד משנה, אמרתי מקודם. על מה הוא מדבר המגד משנה? הרמב״ם כותב שיולדס. מדליקים למדורה כדי שתתחמם, חוי ללא. אומר המגד משנה, למה חולה לא? כי הולדת בדרך כלל רגישה יותר לקור, אולי בגלל עיבוד דם, אני לא יוכל. בחולה, אפשר לתת לו סמיכה, והמגד משנה בכל זאת כותב, לא חושב שצריך לחסות אותו בסמיכות, כי יויסן לא כל צרוכב, במילים אחרות. לשמור על חום גופו, אפשר גם בסמיכה. אבל זה מכביד על חולה כשמוטבים אותו בסמיכות ומגבילים את התנועה שלו, ולכן המגד משנה נראה כמסופק האם צריך לחסות אותו בסמיכות, או שמה גם פה נאמר, או איסן לא יקול צרוכב אפילו אין במניעת עודים אותם הדברים משום סכנה. וזה המצב הגבולי, משום שכל צרוכב לא אומר דברים שאין להם שום קשר עם המצב הרפואי שלו, ואין בהם כל צורך. העובדה שהיו עושים את זה בחול, לא אומר שמותר לעשות גם בשבת. חולה שיש בי סכנה, והוא בבית חולים, ורוצה לקרוא עיתון, האם מותר לבן שלו לקחת מונית, לנסוע לעיר ולקנות לו עיתון ולהביא לו, פשיטה שלו, מה? בחול, בימות החול היינו עושים את זה, לא? אז השולחן ערוך אומר, אוי שם לא כל שרגילן נעשה לו בחול, אבל צריך להפעיל היגיון, כל שרגילן, כוונה כל טיפול רפואי, כל דבר ששייך לרפואה, אבל לא כל דבר בעולם, שבת זה שבת וחול זה חול, וגם לחולה שיש בסכנה לא עושים בשבת, כל דבר שהיו עושים לו בחול. בחול היינו מביאים לו מוזיקה, והיינו מביאים נגנים עם אורגן שיסמכו אותו, אז נעשה את זה גם בשבת. אז אם הוא אומר, אני בדיכאון, אני חייב את זה, נעשה את זה, אבל אם לא, לא נעשה את זה. כבון עושה דברים. אין סתירה לדעתי בין פוקס בוקס מקשיר, ובין המגד משנה. אם הרופא וגם החולה לא מרגישים צורך לחול יותר, אז אין בעיה, וזה לא סותר את המגד משנה, ולכן קושי מקור הלייסה, ולא צריך את שני התירוצים כפי שהסברנו אותה. סעיף י' ד' שין חוף חס, זה הסעיף הקשה ביותר שיש לדעתי בצמא שין חוף חס, לא המורכב ביותר, אבל התמוע ביותר. אז המחבה מתייחס למה שנח לקורא שוינם. מה הדין חולה שיש בסכנה שצריך לאכול בשר? וכל התיאור הזה היום ברפואה המודרנית קצת קשה להבין. אנחנו לא מכירים כזה דבר חולה שיש בסכנה שצריך לאכול בשר. חולה שיש בסכנה שיאכל בשר, אם אין בשר שיאכל דגים. אם אין דגים, שיוכל פיצה, אני יודע. שיוכל, שיוכל משהו, שיתחזק. אנחנו לא מכירים מצב של חולי שס וכל מי שצריך לאכול בשר. אבל בימי הראשונים היו הנחות כאלה. והראשונים פלפלו ודנו, האם עדיף לשחוט לו או לתת לו בוסו נבלה. מה עושים? לכאורה, נבלה זה רק איסור לאו. הקל תחילו, לא עוברים על איסור חמור, אם אפשר לפתור את הבעיה עם איסור קל. ולכן, מקצת ראשונים אומרים, מכילים אותו נבלה. רוב הראשונים פסקו, שוחטים לו. ולמה? אז בסוגיה הזו עסקו הראש, מסכת יומה, פרק חס, סימן יוד דלת, בדברי הראש, והראש מביא כמה תיוצים. הרעבד, הוא שנשאל, הוא מביא את תיוצו של הרעבד, תירוץ מרם רוטנבורג, מרם רוטנבורג אומר, מותר לך ללא שבס, כי שבס זה כחול, וגם הוא משתמש בלשונו של הרמב״ם, שבס כחול הוא לכל הדבורים שהוא צריך להם. אבל נבלה, אריה דאיסור רביע עלה. אמרתי מקודם שאין בין שבס ליום הכיפור למשה כל המצוות לגבהות רוד אחויו. אבל מנה מרוטנברג בכל זאת אומר, מה חולס אסורויס זה גדר אחר. כי יש שם חפצה דאיסורה. שבס אפשר שהותרו, כי שבס זה איסור על הגברה. אבל מחולס אסורויס בכל זאת, מדובר בחפצה דאיסורה. וזה חידוש עצום. אז בגלל שזה חפצה דייסורה, זה גובר על העיקרון של הקל הקל תחילו, עושים הלכות שיש בהם קורס ומיסס בייזדין, כאשר אפשר להכיל אותו נבלה, זה חידוש עצום. עוד תירוץ אנחנו מוצאים ברן, והרן מביא את התירוץ הזה בשם הרבד, בניגוד לרבד שהראש מביא, והרן אומר, מה איסור שעומד בין החולה ובין הצלתו? מה האיסור שמעכב מן החולה למצוא מזור לנפשו? זה שבס. שהרי אם זה לא היה שבס, היינו שוחטים והיינו מכילים לאוכל כשר. ולכן האיסור שעומד מולו הוא זה שנדחה ולא איסור נבלה. גם סברה מאוד מחודשת, ורן תמה על הסברה הזו. למה שבס עומד מולו? כי אם לא היה שבס, היינו חוטים לו. אז למה לא נאמר שמה שעומד מולו נבלה? כי אילולי איסור נבלה היינו נותנים לו לאכול. אז למה בשבס אנחנו אומרים, מה היינו עושים אם זה לא שבס? ולמה בנבלה לא נאמר, מה היינו עושים אילולי שתואר עשרה נבלה? אבל כנראה שבכל זאת יש מקום לומר, כי שבס זה לא כל השבוע. שבס זה רק יום אחד משבס ימי השבוע. אבל נבלה, מי שעשרה תואר נבלה, נבלה, לעולם אין אדם יכול לאכול נבלה. ולכן הרבד בפי הרן, גם הוא אומר סברה מחודשת ביותר. נבלה קל לאין ארוך משבס. אבל נבלה לא רלוונטי, כי יהודי לא אוכל נבלה. מה שרלוונטי זה אוכל כשר. אי אפשר. פיקוח נפש דוחה. ויש עוד סברות בדבר הראשון הן מחודשות עד למאוד, אבל שכנוך מושג כדעת רוב הראשון הם שוחטים לו ולא מכילים אותו נבלה. ההסבר הפשוט ביותר, שהוא גלט ומתיישב על הלב, הוא התירוץ של הראש בעצמו, אחרי שהוא מביא את דברי רבו, אמר אמרות, הוא מוגבר ראש, הוא אומר, אם ניתן לו נבלה, אנחנו חוששים שיגאל ולא ירצה לאכול, ונפשו תקוץ בנבלה, ולא יוכל, הוא ממילא יסתכן. תירוץ הזה תלוי. תלוי, אם כן נוסעתו דברך ולשיעורים, אפשר לתת לו נבלה ולא לספר לו שזה נבלה. אפשר לתת לו נבלה ולספר לו שזה הכשר של הבדץ. אלה אם כן נותנים לו בשר לבן. אבל קרוב לוודאי שהוא לא יודע להכיר בשר לבן. איפה יהודי שומע מצוות, יודע איך נראה בשר חזיר. עוד נף כמנה, אם הוא אדם לא שומע מצוות, הוא אוכל נבלה כל השבוע, ויאף על פי כן מותר אחר השבס כדי להציל אותו. ואנחנו יודעים ש... אבל גם אז, מן הסתם על ארץ דווי הוא חוזר בתשובה, ולכן אנחנו צריכים לחשוש, כל חייו הוא אוכל נבלה, אבל עכשיו, עכשיו מן הסתם הוא ודאי ירצה לאכול כשר. והכרתי אנשים כאלה שכל ימי חייהם לא שומרו מצוות, ודווקא על ארץ דווי, משהו התעורר בהם, זה קורה, זה מעשים בכל יום. אז זה התירוץ הפשוט ביותר. כל שאר ההסברים של הראשונים, יש בהם קושי רב בסברה. הרשב"א אומר, חלק א' סימן טוב ריש פייטס, שאלה הזו תלויה, מהותרו או דוחויו. והרשב"א מחזיר אותנו לשאלה היסודית שבה פתחנו את השיעור היום. אומר הרשב"א, אם הותרו, אז שחיטה בשבס כהיתר גמור. לעומת זאת, נבלה, זה בכל זאת איסור חפצה. על איסור חפצה אי אפשר לומר הותרו. אבל אם בלאו הכי שבס דחויה אצל פיקוח נפש, אז זה דחויה וזה דחויה. מוטב להכיל אותו נבלה שאיננו אלא איסור לאו, ולא לשחוט בשבס, שהוא איסור כרת ומיסס בייזדין. אז הרשב"א אומר שאלה זו תלויה, אף היא, אמותו דחויו. ומכיוון שהרשב"א כותב שרוב המקורות משמע מהם ששבס דחויו, כי שתסר רמב"ם עליבא דכסף משנה, לא עליבא דרמו, ולכן הרשב"א אומר, עדיף להכיל אותו נבלה, ולא לשחוט לו בשבס, זה מסקנת הרשב"א. בכל אופן, הסעיף הזה הוא סעיף שיש בו סברות רבות, רובם מחודשות עד למאוד, ולפי הרשב"א, זה תלוי הותרו או דחויו. בתחילת השיעור אמרתי שיש מעין סתירה בביסי יוסף וברמו. ביסי יוסף אומר הותרו, הרמו אומר דחויו, וסי יוסף אומר שלא צריך לעשות שינוי, והרמה אומר שכן עושים שינוי, ולכן לדברי הם נרים כסותרים זה את זה. ולכן אני אומר, כן שינוי, לא שינוי, לא תלוי בהכרח בהותרו או דוחויו. אלא מה? גמור מפורשת ביום, כאשר צריך לכאן לשבס להציל את הנפש, לא עושים על ידי גויים ולא על ידי קטנה ולא על ידי נושם, על ידי גדול ישראל. גדול ישראל אין הכוונה ראשי ישיבות וראשי הסנהדרין וגדול הדור, אלא ישראל גדולם, ברי חיוב. ויש שתי סוגנונות בראשונם, למה? למה לא ננצל גוי או קוטון? הרן והראש, ויש הבדל דק ביניהם. לפי פירוש אחד מקצת הראשונם, אנחנו חוששים לא כאן ועכשיו, אלא פעם אחרת. יחשבו אנשים שצריך דווקא גוי, שצריך דווקא קוטון, וילכו לחפש, ילכו לחפש גוי, ילכו לחפש קוטון, ועד ההוכי והוכי, פלוני ימות. אם לא כאן, אז בזמן אחר. לפי הפירוש השני, החשש הוא כאן, כאן ועכשיו, שמה גוי יתרשל. ולא יזדרז. לפי שני הפירושים, מדובר בחשש רחוק של פיקוח נפש. ואני אומר, המחלוקת מחבא ורמו, האם גם לגבי שינוי יש לחשוש לאותו חשש או לא? כי אם החשש הוא שמגוי יתרשל, הקוטן יתרשל, אם אנחנו יודעים שאפשר לעשות על ידי שינוי, למה לא לעשות על ידי שינוי? אבל אם אנחנו חוששים מפני הרואים, לא כאן ועכשיו, אלא אנשים יראו שמבקשים הגוי, שמבקשים הקוטון, אז פעם אחרת ילכו לחפש גוי, ילכו לחפש קוטון, ואז תהיה סכנה אצל חולה אחר, בזמן אחר, במקום אחר, אותו חשש שיש גם בשינוי. כי המשקיף מן הצד יראה שאתה עושה שינוי. אז המסקנה שלו תהיה, אסור לך לשבס בלי שינוי. אז בהזדמנות אחרת הוא לא ידע איך עושים שינוי, ומה זה כן שינוי ומה זה לא שינוי, ועד אוכי ואוכי, עד שהוא ירוץ לרב וישאל איך אפשר לבשל עדי שינוי, פלוני יפחת נשמתו. ולכן השאלה של רבי יוסף ארמו, אם לדמות שינוי לגוי וקוטון, תלוי לחוי לבשתי הסגנונות, למה אמרו חז"ל שלא משתמשים בגוי וקוטון כאשר יש צורך בפיקוח נפש? וזה המחלוקת בדרך שאני מבין אותו בין המחבא והרמו, ולכן לא שטס המחבא ולא שטס הרמו תלויים בהכרח אם זה הותרו או דחויה, אלא כאן יש עקרונות אחרים ביסוד השאלה הזו, כיצד מטפלים בחודש יש בסכונה בשבס, אם צריך לעשות שינוי או לא. פרגלו מעניין לעניין ומסוגיה לסוגיה. אמרתי בתחילת השיעור שהשבוע אנחנו קוראים את פרשס ישראל, סרט הדברות ומעמד הר סיני. היומר השם אלוהי שלך הרועם וקידשתם היום ומוכה וחיפססם לא יסם ויונחוינם ליום השלישי. כי ביום השלישי ירד השם לעין הקרועם על הר סיני. וכאשר מוישה רבינו פונה אל העם עם דבר השם ויומר אל העם היונחוינם, לשלושת יומים אל תיגשו אל אישו. רש"י במקום מפרש את הבדלי הלשונות בשני הפסוקים האלה. הקדוש ברוך הוא אומר, היו נכונים ליום השלישי. מוישה אומר, לשלושת ימים. כי מוישה רבינו הוסף יום אחד מדעתו. אז הקדוש ברוך הוא אמר ליום השלישי, מוישה אומר, ביום הרביעי בעצם. שלושת יומים יש לכם להכנה. אומרים בשם החידוש שערים, למה מוישה רבינו הוסף יום אחד מדעתו? ספר חסידות יש הדגשה יתרה על הכנה, הכנה לדבר מצווה. כמה חשוב ההכנה לפני שאנחנו מקיימים מצווה. אמר החידוש שערים, אם הקדוש ברוך הוא אמר, היו נכונם ליום השלישי, אז הקדוש ברוך הוא מצווה על ההכנה. אז ההכנה הופכת למצווה, אז צריך הכנה להכנה. אז מוישה רבינו מוסיף עוד יום כדי שיתכונן, יתכוננו להכנה של שלושת ימי הגבולה. ורטל, ורטל נחמד, מתאים לדרכם של גדולי החסידות. אבל השאלה הגדולה והעצומה, מוישה רבנו, הויסף יומך עוד מדעתו, שואל עמוג לברום, מסמן טוב צדיק דלד, אז למה עושים חג השבוע בבוב סיוון, אם בפועל קיבלנו את התורה בזיין סיוון, וזה היום שמוישה רבנו הוסיף מדעתו, אז למה חג השבוע בבוב סיוון? אומר המרשו בשבס פי זיין, לפי סגנונו המיוחד בחידוש הגודויס, דרך ארץ קדמה לתורה, והם התכוננו כבר ביום השלישי, היו נכונים ליום השלישי, והם היו מוכנים, ועשו את כל ההכנות הנפשיות, ולכן הרי זה כאילו מבחינתם כבר קבלו את התורה בבוב בסיוון, דהיינו ביום השלישי, אף הרבה שבפועל קיבלו רק ביום הרביעי. כך אומר המרשו. אבל עדיין השאלה נשאלת, יוי מתן תוירוסינו לא היה בבב סיוון. והאם, כאשר הקודש ברוך הוא אומר, כי ביום השלישי ירד השם לעיני כל העם על הר סיני, האם כך היה או כך לא היה? מתי בדיוק הקודש ברוך הוא ירד? ולי ביום אלי, שאולי היישוב הוא, כאשר אנחנו מתבוננים קצת בהלכות גירות, אז כל דיני הגירוס למדנו בעצם ממעמד הר סיני ומקבלות התורה. שתי מקורות בש"ס, ביבוא מסמן וב ובקריסוס דף תס עמוד א'. מה אבויסינו לא נכנסו לברית אלה במילה וטבילה וארצו הסדומים? אב גר לא נכנס לברית אלה במילה וטבילה וארצו הסדומים. ארצו הסדומים כוונה קורבן, והגמור שואלת בקריסוס, אבל אין קורבן בזמן הזה, אז איך אנחנו מקיימים גירים? כי בגרס כתוב לדוירוי סייכם, ומכאן רמז שחוואת הקורבן זה רק לכתחילה ולא מעכב בדיעבד. מכל מקום, את התהליך של גרס למדנו ממעמד הר סיני. מי שלומד את הסוגיה ביבוא מסדף ממבוב, דף ממזיין, וכך מסבירים האחרונים בעיקר תשובה סכם דשלוימה, מילה, תפילה, קורבן, בזמן שבייס המקדש היה קיים, אבל מבד כל אלה קבלת עול מצווה. מאיפה למדנו קבלת עול מצווה? מרות המואביה. אבל בעצם קבלת התורה זה קבלת עול מצווה. אבל בדיני קבלת עול מצווה יש שני שלבים. שלב הראשון של גרס, קודם כל זה קבלת עול מצווה. וכך למדנו בבחורת דף למד. קיבל על עצמו כל התורה כולו חוץ מדברך, עוד אין מקבל לנויסוי. לא אין מה לנויסוי, לא אין מדביל למויסוי, אין מקבל לנויסוי, בכלל לא מקבלים אותו. אז כאשר אדם בא להתגייר, קודם כל אנחנו מדברים אליו ושואלים אותו, האם אתה מוכן לקבל כל התורה כולו, כל מה שיהודים טובים עושים. והוא אומר, כל התורה כולו חוץ מדברך, עוד אין מקבל למויסוי. אז השלב הראשוני זה קבלת עול מצווה, ואחר כך יש צורך להודיע מקצס מצווה קלויס וחמורויס, והוא צריך לחזור ולקבל, וזה בשעס הטבילו. זה השלב האחרון של הגירוס. זה מתחיל עם קבלת עול מצווה, ונגמר עם קבלת עול מצווה, בשלב הראשון לא צריך עדיין להודיע, אלא שיקבל על עצמו באופן כללי, ורק אחר כך מודיעים, והוא צריך לחזור ולקבל. וליבי יואים אלי, בבוב סיוון, כבר היה קבלת עול מצווה. הם התייצבו כבר מתחת להר, והקודש ברוך הוא ירד על הר סיני, וזה כבר היה קבלת עול מצווה. הם כבר אמרו, כל אשר דיבר השם נעשה. בפועל, קבלת התורה היה למחרת, וזה כנגד מוידיין אויסוי מיקסס מיצווס קלס וחמורס, והוא צריך לחזור ולקבל. אבל בשלב הראשון עדיין לא צריך להודיע, אלא הוא צריך לקבל קבלה כללית. זה היה בבוב סיוון. אז עצם התהליך של קבלת התורה כבר התחיל בבוב סיוון. כי כמו גר, פעמיים הוא צריך לקבל. פעם ראשונה קבלה כללית. פעם שנייה בשעת התבילה קבלה יותר פרטנית, כך גם היה במעמד הר סיני. כבר בבוב סיוון אמרו, אנחנו מוכנים. אף על פי שבפועל זה היה רק למחרת. זה כמו השלב השני של קבלת עול מצווה של גר, אחרי שמודיעים לו, את המצוות כולם. אבל בשלב הראשוני הוא צריך קודם כל לקבל. וזה כבר היה בבוב סיוון, כך נראה לי הזדהיתי. אז הרבה פעמים ציטטתי דברים נשגבים שכותב הרבי מפיאסץ. ותמיד אני מספר, אני זוכר, הייתי בחור עוד, פעם ראשונה שקראתי את הדברים, זולגו עיניי דמויס, מרוב התרגשות, ואני לא אומר את זה בדרך גוזמה. כל פעם שאני חוזר על הדברים, אני כמעט בוכה. אז הרבי מפיאסצנה, דבר שמאוד לא מצוי בגדול ישראל שלנו, כתב מעין יומן, ויש דברים שהוא מסיח את ליבו, בינו לבין הקדוש ברוך הוא, לא לאחרים. ובמקום אחד הוא כותב, רבוני של עולם, אני רוצה לעשות משהו בשבילך, אני מאוד רוצה לתת לך משהו, אבל מה אני יכול לתת לך? ללמוד תורה, אני לומד כמה שאני יכול ללמוד. להתפלל כראוי, תמיד השתדלתי להתפלל בכוונה אמיתית, כנה. הייתי מאוד רוצה להתגייר, הוא כותב, אבל מה אני יכול לעשות שנולדתי יהודי? ואני כמעט שומע אותו מתלונן, למה נולדתי יהודי? הייתי כל כך רוצה להתגייר. וכשקראתי את הדברים לראשונה, חשבתי לעצמי, ומי אומר שאנחנו לא יכולים להתגייר? אולי גם יהודי יכול מדי פעם להתגייר. כיצד? מה לעשות? מילה? אבותינו כבר זיכו לנו ביום השמיני, ימול בשר הלוסה, אנחנו מעולים, אי אפשר להיות נימול פעמיים. לדבור, טובלים כל הזמן. זה לא אותו דבר. אבל אולי נחשוב פעם על קבול הסול מצווס. כי כשגר מתייצב בפני הבייסדן, בייסדן שואלים אותו, אתה מוכן לקבל תוירה? והוא אומר, כן. אומרים לו, כל התוירה כולו, מזכירים לו את הגמור בבחורת סדף למד. קיבל על עצמה, כל התוירה כולו, חוץ מדובר, איך עוד אין מקאב למויסוי. אז סיפרתי פעם סיפור מעשייה. אני מדגיש, הסיפור הזה, המעשייה הזו לא היה ולא נברא, ואיננו אלא משל, אבל משל חזק. אז גר בא להתגייר בפני בייסדן. יושבים שלוש דיינים מכובדים, אב בית הדין ובמקרה גם הרב של הקהילה. ואב בייסדן שואל את הגר, אתה מוכן לקבל תוירה? הוא אומר, כן. כל התוירה כולה? כן. כל התוירה כולה, בלי שום סייג, בלי להשאיר שום דבר, ופתאום מגיע מסמיק, הוא נהיה אדום כמו עגבנייה. ואב בייסדן שואל אותו, מה העניין? אני רוצה לשמוע קול ברור וצלול, האם אתה מוכן לקבל כל התוירה כולו? והגר הפוטנציאלי מתחיל לגמגם בבושת פנים, מוריד את עיניו, והוא אומר, כמוך. ואב בייסדן אבוך, אולי תפרש את דבריך, מה זאת אומרת כמוני? מה זאת אומרת? אומר הגר, אני לא רוצה להתחיל ברגל שמאל, אני עוד לא התגיירתי וכבר אני אומר דברים חמורים, אבל הייתי אתמול בבית הכנסת ובמקרה ישבתי ליד הרב, והרב דיבר עם ראש הכל, ונדמה לי שהדברים היו לא שנור. כך אומר הגר, אם זה בסדר, אז אני יכול לקבל. מה אב בייסדן אמור לענות? איך הוא אמור להגיב? הוא כובש את פניו בקרקע, ועכשיו התור שלו להסמיק. הוא צריך לומר לגר, אתה יכול להיות הרב של הקהילה שלנו, אתה יכול להיות אב בייסדן, אבל אתה לא מספיק טוב להיות יהודי. ואני לא יכול לקבל אותך. כי כדי להיות יהודי, אדם צריך לקבל כל התורה כולו, והוא לא יכול לומר חוץ מדבר אחד. הוא צריך לקבל את הכל. אז אתה יכול להיות רב, ראש בייסדן, ראש השיבה, מה שאתה רוצה. אבל לא גר. כי להיות גר, אתה צריך לקבל את הכל. אז כשראיתי את הסיפור הזה, חשבתי, אז אולי גם אנחנו צריכים פעם להתייצב ולומר, אנחנו מקבלים את הכל, כי אנחנו מאוד סלקטיביים במצוות שלנו. מאוד סלקטיביים. יש מי שמחפש כל מיני חומרס בקשלוס ובין אודם לחברוי, הוא לוקח לחלוטין, מל בפני חברוי ברבים. יש מי שלא זהיר בממון זולתו. ויש גם הפך הדברים, אל תטעו. יש אנשים שבמנודם לחברו הם אנשים מתוקנים ביותר, אבל הם בהם שמץ של ירא שמיים, ואיך התפילה שלהם נראית, ואיך נטילת ידיים לסעודה ולתפילה. כולנו סלקטיביים במצוות שלנו. כל אחד בוחר לעצמו את התחומים שבהם הוא מאוד פרומה, ובהלכות אחרות ובתחומים אחרים הוא לא כזה צדיק גדול, אבל גר אין לו את האופציה הזו. ולכן אני אומר, תנוח דעתך הרבה מפסצנה, אולי גם אנחנו צריכים פעם להתגייר. לפחות חלק קטן של הגיירוס, שהוא עיקר העיקרים ויסוד היסודות, וזה קבלת עול מצווה. אז אולי כאשר אנחנו קוראים פרשת יסרי, ואנחנו עומדים על מעמד הר סיני, ועל קבלת התורה, זו הזדמנות טובה להתגייר. אבותינו בפרשת זו, בתקופה הזו, התגיירו, קיבלו על עצמם עול מלך השמיים, הקדימו נעשה לנשמה. אז זו הזדמנות טובה. אז אולי גם אנחנו ננצל את ההזדמנות, וגם אנחנו נתגייר, ונקבל על עצמנו עול התורה והמצווה, מצווה שבין אדם למקום, ומצווה שבין אדם לחברו, ומצוות של ימות החול, ומצוות של שבס, ומצוות שבמחשובה ושל דיבר ושבמייסר, כמו שגר צריך להתגייר ולקבל כל התורה כולו, ולא כל התורה חוץ מדבר אחד. אז הלוואי, הלוואי, שיהיה חלקנו אמורים, שנזכה לקבל עול תורה ומצוות, שקבל עול תורה, עול מלך השמיים ביהבו, שנזכה תמיד לקדש שם שמיים, ושנזכה בקורו בימינו לישוע סיסרול, ולביאז גואל צדק במהירו ויומנו, אמן.